הם התווספו בשנה האחרונה 97 חללים, ובהם 37 נכים שנפטרו השנה והוכרו כחללי צה"ל. כמו כן יערכו הזכרות ממלכתיות ופרטיות ל-3,117 אזרחי המדינה שנהרגו בפעולות איבה, עליהם התווספו בשנה האחרונה 11 חללים. אירועי יום הזיכרון ינהלו מחר בערב בטקס בהר הרצל בירושלים. נשיא המדינה ראובן ריבלין אמר בטקס בהרחבת הכותל המערבי, יש מחיר לקיום שלנו כאן, והמחיר מטיל עלינו לעשות הכל כדי לעמוד במשימה. עלינו לעשות כל שביכולתנו ולא להתעסק במניעת המלחמה הבאה, אלא במניעת המלחמות הבאות. רמטכ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט אמר בטקס בכותל המערבי, נמשיך לפעול למען הנעדרים ולהשיבם הביתה. הרמטכ"ל פנה לבני המשפחות השכולות ואמר, תמיד נתייצב לצדכם, מבטיח שנמשיך לפעול למען הנעדרים ולהשיבם הביתה. חברת רשת פיתרה ערב שני עובדים שהפיקו סרטון בו נראה חרדי תושב בני ברק משחית כביכול דגל ישראל. הסרטון עורר בשבוע האחרון סערה בשל העובדה שהוא בוים בין היתר על ידי הכתב במטרה להשמיץ את הציבור החרדי. בעוד כחצי שעה תחל באשדוד הלווייתו של הילד בן השלוש יחיאל מיכל הרבסט זיכרונו לברכה, שנפטר היום לאחר שבלה כמות חריגה של חול בגלל משחקים בקריית גת. כתבנו לענייני משטרה בנצל איזורוביץ' מציין כי בסיועו של שר הבריאות יעקב ליצמן נערכה לגופת הפעות רק בדיקה חיצונית במכון לרפואה משפטית באבו קביר ולא נתיחה שלאחר המוות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכם ברעיון את 100 הימים הראשונים לכהונתו ואמר, אני עובד יותר מבחיי הקודמים. הנשיא הוסיף ואמר, אני אוהב להיות נשיא וחושב שאני עושה עבודה מאוד טובה. במהלך הרעיון האשים טראמפ את סין ואמר כי הוא סבור שסין פרצה לחשבונות דואר אלקטרוני של גורמים במפלגה הדמוקרטית כדי להשפיע על תוצאות הבחירות. מתח בקהילה היהודית בארגנטינה. הבחירות לארגון הגג לקהילות היהודיות בארגנטינה נערך היום, ואלפי מבני הקהילה צפויים ליטול חלק בבחירות ולהצביע ב-80 קלפיות הבזורים בלמעלה מ-20 מוסדות יהודיים ברחבי בואנוס איירס ומחוץ עלה. עד לשעה זו נרשמו יחסית אחוזי הצבעה נמוכים, ובקהילה התורנית מקווים לקראת אחר הצהריים שתהיה עלייה בכמות המצביעים. הבחירות לארגון מתקיימות לאחר מלחמה עיקשת של ראשי הקהילה הרפורמית עם הקהילה התורנית בארגנטינה שנלחמו בכדי להביא לביטול הבחירות. צויין שבחירות אלו גורליות להמשך צביונה התורני וההלכתי של הקהילה היהודית הנחשבת לאחת הקהילות היהודיות הגדולות בעולם. עתיד מוסד הרבנות ובדי הקברות העומדים תחת הארגון נמצאים כעת על כף המוזניים. התחזית, הלילה ומחר חם ויבש מהרגיל. ועד כאן חדשות כל חי.
משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי אמונה וביטחון מגיש אליעזר איזיקוביץ'
ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, מציינים הערב את יום הזיכרון, ואנחנו נתייחס בהרחבה לנושא הזה בתוכנית שלנו הערב. אני אליעזר איזיקוביץ'. ארץ ישראל, 30,000 קילומטרים רבועים בערך, באמצע המזרח התיכון, באמצע העולם, כל האומות מתקוטטות, מאבקים אינסופיים, קורבנות, עשרות אלפים, אלפים, וכל שנה נוספים עוד ועוד, רשימת הנפגעים הולכת ומתארכת, ואנחנו מנסים להבין את הפנימיות של הדברים, את המימד הרוחני שלהם. ברור לנו שהמלחמה הזו לא נטושה, לא על פוליטיקה ולא על נפט, ולא על משאבים, ויש כאן תהליכי עומק היסטוריים, כוחות רוחניים רבי עוצמה שפועלים מאחורי הקלעים, ומה שקורה, מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה רק קצה הקרחון של דברים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר מורכבים שקוראים כאן, והם מוליכים אותנו לאט לאט ובהדרגה לכיוון הגאולה השלמה. אז זה יהיה נושא התוכנית הזו הערב. איתי באולפן נמצא הרב שלמה שבקס, מבחירי המרצים של ערכים, שביחד איתו ננסה להבין את המשמעות הרוחנית של ארץ ישראל, של המאבקים סביב ארץ ישראל, החשיבות, הערך המיוחד של ארץ ישראל. למה בכלל הקדוש ברוך הוא הניח אותנו כאן, בפינת הטריטוריה השנויה במחלוקת הזו, ולא באיזה אזור יותר רגוע ויותר שקט של העולם, ולא חסרים אזורים שכאלה, אז גם על הנושאים האלה נדבר איתו. ועוד יהיה איתנו אורח נוסף, הרב רון אילן, לשעבר טייס חיל האוויר, שחזר בתשובה אחרי שהיה נחשף לסיפורי השגחה פרטית, ממש הוא ראה ניסים לנגד עיניו, חזר בתשובה שלמה, היום הוא רב, הוא מתגורר בירושלים, ואם לא די בכך, הוא גם היה מעורב בפיגוע טרור מהקשים שידענו בשנים האחרונות, פיגוע טרור בשכונת הרנוף, הוא היה בעצם חזן בבית כנסת במהלך אותה תפילה, כאשר מחבלים נכנסו לתוך בית הכנסת והחלו לתקוף את המתפללים, והוא יספר גם על על האירוע הזה שבו היה ושגם ממנו יצא בנס, וכך אנחנו משלבים גם את הטרור, גם את מלחמות ישראל בשנים האלה, וגם את הממד הרוחני, כל זה ביחד בשעה הקרובה. אני רוצה להודות קודם כל למפיק התוכנית אבינועם יוגב, שכדרכו עשה עבודה מצוינת, לעוזרי הפקה, קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות ברדיו כל חי בצלאל כאן, לאפרים דוד שמנהל את אתר רדיו כל חי, לטכני השידור מנדי אור, לרוני קרביץ, לרב רון אילן, לרב שלמה שבקס, ואנחנו גם כן משדרים את השידור הזה, באמצעות, אפשר גם להיכנס לאתר רדיו כל חי ולשמוע את השידור גם משם. אני הייתי רוצה לפנות קודם כל אליך, הרב שבקס, ערב טוב לך.
ערב טוב, מבורך.
באמת, אנחנו מדברים על נפגעים, על מלחמות, על קורבנות, ומתייחדים עם זכרם, והרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד משפחות, יש להם אנשים קרובים שהם איבדו. מה שהיינו רוצים לקבל ממך זה פרספקטיבה רוחנית על כל העניין הזה. איך מתייחסים לנפגעים ולהרוגים במימד יהודי, במימד של קידוש השם, מעבר לצער הנורא של כל משפחה ומשפחה שאיבדה את יקירה?
קודם כל, הצער הוא באמת נורא, ולהתייחס ולהגיב זה כמעט בלתי אפשרי. על זה נאמר, וידום אהרון, הדבר שהכי יפה פה זו השתיקה. ואין ספק שכל אלו שנהרגו, גם מפעולות האיבה וגם אותם חיילים, הם נהרגו רק בגלל היותם יהודים. וכתוב שכל מי שנהרג בגלל היותו יהודי, זה נקרא שהוא נהרג על קידוש השם. כל שנה, יום הזיכרון, זה נופל בדיוק בשבוע שבו עם ישראל קורא בבתי כנסיות את פרשת אחרי מות קדושים. ולא בכדי אנחנו קוראים דווקא את הפרשה הזאת, הפרשת השבוע נקראת פרשת השבוע מכיוון שזה הפירוש של השבוע. זה בא בעצם להאיר את מה שקורה בתוך השבוע. וכל שנה בשבוע הזה אנחנו קוראים בבתי כנסיות את פרשת אחרי מות קדושים. אבל אם אתה רוצה לשמוע אולי תגובה לנושא הזה, אני חושב שאפשר להקריא פה מכתב שהתגלגל לידי לא מזמן. מכתב מדהים של נהרה שנהרגה בפיגוע ידוע, בפיגוע במעלות, בחף ג' אייר, בתשעין למד דלת, היה את הפיגוע הנורא,
שכולם,
לפני 40 שנה, אסון מעלות, מחבלים השתלטו על בית הספר נתיב מאיר במעלות, ולקחו כבני ערובה 105 תלמידים, 10 מורים מבית הספר התיכון הדתי בצפת. הם שעו באותו יום בפעילות בבית ספר מעלות, והמחבלים דרשו לשחרר 20 מחבריהם הכלואים בישראל, ואם לא, הם הורגים את כל בני הערובה. והם קבעו שפקיעת האולטימטום יהיה באותו יום בשעה 6. רבע שעה לפני פקיעת האולטימטום, פרץ כוח של סיירת מטכ"ל לבית הספר כדי לחלץ את בני הערובה, ובגלל שורה של כשלים, המחבלים הספיקו לפני חיסולם לרצוח 21 ילדים ושלושה מבוגרים, השם מקום דמם, ובין הנרצחים הייתה בחורה, יותר נכון, נערה צעירה, ושמה אילנה נאמן. עדיין לא מלאו לה 17 שנים, ולפני מותה, אותה אילנה הספיקה לכתוב מכתב אחרון להוריה, והיא התמינה את המכתב הזה בתוך הקיץ של המעיל שלה. את המכתב הזה מצא אחד החיילים שטיפל בגופות, וזה לא הגיע להורים. אבל אחרי מספר שנים, ההורים שמעו על קיום המכתב שמוקרא ברחבי הארץ, ולצערם הם קיבלו רק את העותק, המקור למרבה הצער עבד. והייתי רוצה ברשותך באמת להקריא פה את המכתב שהיא כתבה, עם הרבה אמונה ואומץ של אותה נערת פלאים בשם אילנה, וכך היא כותבת, אני מצטט אולי מילה במילה. לאבא ואמא היקרים שלום. השעה היא עכשיו 11 בבוקר, ואני לא יודעת כמה שעות נותרו לי לחיות, אז אני כותבת לכם. אני מצטערת, אמא, שלא שמעתי בקולך ונסעתי. כן, אני יודעת, לא הכרחת אותי להישאר, אבל דאגת והעדפת שלא יצא. אבל יצאתי, כי ידעתי את המוטל עליי. רציתי להגיד תודה על החינוך שנתתם לי, ועל השנים היפות שעברו עליי, והכל בזכותכם. עכשיו אני בת 16 וחצי, ואם נגזר עליי למות, אמות בשקט, בכבוד ואמונה. כן, אמונה, היא מדגישה. את זה נתתם לי, אמרתם לי תמיד שילולי האמונה, החיים תפלים וכואבים הרבה יותר. ועכשיו בשעות הקשות האלה, אני מאמינה הרבה, וגם מאמינה שאתם צודקים. החיים נותנים לבן אדם הרבה. אין לי ברירה כמעט בכלום, לא מתי ואיפה להיוולד, ולא לאיזה הורים להיוולד. אבל היה לי טוב, הייתי ילדה דתית בארץ ישראל, עם הורים נפלאים אתכם. שעות גדולות לא היו לי, לזה לא זכיתי, וכנראה שגם לא אזכה, אבל תודות לכם עברתי את מבחני הכבוד בשעות הקטנות והאפורות, שעות יומיומיות ורגילות. אמא היא כותבת, אל תבכי הרבה כשאמות. כשלהבא יוולד ילד, תקראו לו על שמי אילן או אילנה, ותחנכו אותו כמו אותי שיהיה חזק, ושידע מה המטרה שלו בחיים ולמה הוא נולד. אני יודעת שהיו לכם חיים קשים לפני ואחרי שנולדתי, וכשאמות יהיה יותר קשה, אבל תזכרו תמיד שהקשיים והסבל תמיד הביאו איתם שעות של שמחה וסיפוק. אני לא בוכה. העיניים שלי יבשות, לא כואב לי שאמות, אני לא מצטערת, וכשאגיד שמע ישראל בשעה האחרונה, אחשוב עליכם. הייתי צריכה לצאת לטיול הזה, אסור לנו להשבית את החיים, הסכנה תמונה בכל מקום, ואם נגזרה גזרה בשמיים, היא תמיד תתקיים. היא מסיימת ואומרת, את המכתב הזה שהוא האחרון שלי בעולם, תיתנו לכל בני המשפחה לקרוא, ומסרו להם דש באהבה רבה ממני, ולכל הידידים והשכנים תמסרו בהצלחה, זו ההזדמנות האחרונה בעוד שעה אלך מכם. שלום ולהתראות אי פעם באהבה רבה ביתכם אילנה. המכתב הזה הוא מכתב שמלא אמונה. ואם אתה שואל אותי מה אפשר לומר ביום הזה, אנחנו, נכון שאנחנו בוכים על המתים, אבל לא פחות מזה אנחנו מקדשים את החיים. רבי שמשון רפאל הירש אומר שהמילה נקמה זה משורש לקומם. מה זו נקמה? נקמה זה משורש לקומם, כלומר להקים את כל ההריסות, לבנות, ליצור, ללמוד, לחיות. אמנם אנחנו ביום הזה לא יכולים להחזיר את המתים לתחייה, אבל אפשר להקים מאפר את הערכים שהיה להם, את הרוח, את האמונה שאנחנו שומעים ממכתבה של אילנה, איזה קידוש השם, את כל מה שהאויב נמצא למחוק לנו, את זה אנחנו יכולים לקומם ביום הזה. המטרה של הנקמה זה לקומם, והרב הירש, הוא חי בגרמניה שלפני השואה, אבל בפירושו לתורה, כשהוא הסביר מהי הנקמה באויב, הוא כתב משפט אחד, שזה כל כך מבטא את היום שלנו, וכך הוא כותב, הנקמה מקימה את המשפט שנרמס בידי זרים, מקימה את האישיות שהושפלה עד עפר, מטרת הנקמה היא לחזור ולהקים את ישראל, לשחרר אותו מבחינה רוחנית ומוסרית, זו הנקמה שלנו.
דברים בלי ספק מאוד מרגשים, אתה אומר הרב שבקס, אבל זה מאוד מעניין שגם המשמעות של המושג נקמה, איך שתיארת אותה, זה בדיוק ההפך ממה שרגילים להבין בדרך כלל. בדרך כלל מבינים שנקמה זה לפגוע בזולת, להרוס אותו, להחריב אותו.
להשמיד, לנקום, כן, להרוס.
כן, ואתה אומר שנקמה האמיתית, הנקמה היהודית האמיתית, זה לקומם, זאת אומרת לבנות מחדש.
לבנות מחדש.
ואפילו לבנות יותר טוב ויותר חזק את מה שידי זידים הרסו.
אנחנו לוקחים את העבר ועם זה אנחנו בונים את העתיד.
ואני חושב שזה בדיוק המקום שבו מתאים לעבור לאורח האחר שלנו, כאן בתוכנית הזו, וזהו הרב רון אילן. ערב טוב לך הרב אילן.
שלום וברכה, אני נשמע בסדר?
אתה נשמע ברור מאוד. אני מבין שסיפור התשובה שלך וסיפור ההשגחה שלך שלובים אחד בשני ומתחילים באירועים שקרו לפני כמעט 40 שנה.
כן, אגב, אני שומע אותך מאוד חלש, אם יש איזה שירות תיקון, אני אשמח.
אוקיי. בסדר, מטפלים בעניין הזה, ובינתיים אנחנו נשמח לשמוע את דבריך.
אולי נתחיל עם איזושהי אנקדוטה שהייתה לפני שנים ספורות. אנחנו שירתנו את העסק רב בחיל, ואחד החברים מהטובים שבטייסים את טיסת אימון ביום מעונן התנגש בהר בדרום הארץ ונהרג. זה סיפור של כבר 30 שנה, 30 ומשהו, אבל לפני שנים מועטות היה יום זיכרון שעשו לזכרו, והתכנסנו כל בני המחזור מקורס טייס קצת עלות זיכרונות. אז דיברו על הדמות של נקרא לו אורי. זה לא שמו האמיתי, אבל רק בשביל שהדברים יישמעו יותר אותנטיים מבלי לתת גישה לאדם המדובר. אז אורי היה בחור שדיברו בשבחו, כך שהחברמן גדול וידע גם לטוס בצורה מאוד טובה, היה תפלן גדול בקרבות אוויר, וידע לעשות אווירה טובה לחבר'ה, וגם היה מוקד משיכה לבני בנות המין השני, ילדה והה. אני בלטתי קצת בשטח, משום שלצערי מכל בני המחזור, אני היחיד שהייתי שם עם
כיפה,
זקן וציצית. אז טוב, זה תמיד פיקנטי גם לשמוע מה יש לחרדים לומר, אז ביקשו ממני גם לדבר. ואמרתי שכיוון שזה היום השנה ממש לפטירתו של אורי, ובספרים אצלנו כתוב שביום שכזה יש רשות לנשמה לרדת קצת יותר אל בין החיים, אז אורי נמצא כאן איתנו, הוא שומע, הוא מתרגש מהסיפורים, הוא רואה אותנו, רק הוא משלל יכולת אחת.
להגיב.
סליחה?
להגיב על הדברים.
להגיב, בדיוק
כך.
פן, מלאך הממונה על המתים, דומה שמו.
כן.
כן, אז להגיב הוא לא יכול, לדבר הוא לא יכול. אז אמרתי שמדין הקראת הטוב לנפטר, אני רוצה לשמש לו פה. אורי מספר שהוא הגיע לעולם מפתיע. הוא היה פה אדם בעל רייטינג חברתי מאוד גבוה, אדם חילוני על כל המשתמע מכך, ובחור אינטליגנטי מאוד, מוכשר בתחומים רבים, לימודיים, וגם לרבות כתיסות חיל אוויר, כפי שהזכרתי קודם לכן. אבל הוא הגיע למקום, הוא אומר שכמעט לא הכרתי את המטבע עובר לסוחר, מה שנחשב אצלנו פה למטה, שם כנראה כבר לא היה בעל משמעות, ולהפך, הוא ראה שיש דברים אחרים שאותם הוא לא מכיר, הוא לא נחשף אליהם. אז אומר, הגעתי למקום מאוד מאוד גבוה, אני נהרגתי באותי חייל, טייס, שניסה בכל מאודו לשרת את עם ישראל ולדאוג לביטחונו. אני נמצא במקום מאוד גבוה, רק אני לא כל כך מבין את השפה. ולאחר זמן תפסתי שפה מדברים בקודים אחרים. זה לא עושר, זה לא נכסים, זה לא מעמד חברתי, זה לא סוציו-אקונומי, זה משהו שנקרא תורה ומצוות. ואני מבקש מכם, תדאגו לי ולעצמכם בכך שאולי קצת תסכלו את השפה הזאת. אם אתם רוצים לתרום לי להתעלות מהמקום שבו אני נמצא, תעשו משהו למעני. אז המשהו הזה הוא קצת יותר להתחזק בחיים היהודיים שלנו. אנחנו לא כל כך מתפעלים מההצהרות שלכם, ולא מהנאומים הפוליטיים למחצה.
צריך להדגיש, הרב אילן, צריך להדגיש שאת זה לא שמעו מפיו של אורי, זה אתה משמש כדוברו.
משמש לו לפה.
נכון. באמת אורי לא נגלה עליי בחלום, אבל אני חושב שאנחנו מספיק אמונים על הספרים המתאימים כדי לדעת
מה מתרחש.
איך החברים קיבלו את זה?
סליחה?
איך החברים קיבלו את זה?
הם דווקא, להפתעתי, לא זרקו עליי גווניות. הם חיכו בנימוס אחר עד שגמרתי, והם אמרו שזה היה מאוד מעניין. זה היה מקורי, ואני חושב שהם צדקו, בשביל שזה קצת יוצא דופן בעינות לנאומים האחרים על דמותו של אורי ומעליו.
כן.
אורי אומר שהוא כן לקח מפה את כל אותם דברים שהוא נתן. את אותם דברים שהוא נתן לאחרים, דיינו, הוא עזר למישהו פעם בבחינה, והוא עזר פה לאיזה מישהו שקצת היה לו קשה במסע 40 קילומטר עם האלונקה, אז פה הוא דחף יד ופה הוא קצת עודד, את הדברים שהוא נתן מעצמו הוא כן לקח.
אבל הרב אילן, אתה בשונה מהדמות הזו של אורי, אתה לא הסתפקת בתרומה הצבאית, נקרא לזה ככה, ובדברים שעשית כטייס, אלא החלטת גם כן להכיר את המטבע עובר לסוחר בעולמות העליונים.
זה נכון, אם אני החלטתי, כן, אדם יכול להחליט הרבה דברים, צריך בואי רואי לו מלמעלה, שישלח סייעתא דשמיא, ברוכה וכל מה שאנחנו עושים, אז אנחנו עושים את המעט, והקדוש ברוך הוא בעצם משלים את הכל. שובו אליי ואשובו עליכם, אנחנו עושים צעד אחד קדימה והשם יסבוח עושה דרך של 100 מילין.
האם החוויות שאתה נחשפת אליהם ביותך טייס קרב, הסיכונים, המתח, הלחץ, ההשגחה הפרטית שראית, הם היו סוג של קטליזטור לתהליך התשובה שלך?
כן, צריך להדגיש בזמנו, כל אחד שחזר בתשובה, הוא נחשד כאדם שהוא עובר איזה שהוא תהליך פוסט-טראומטי. ככה, הסתכלו, מה בדיוק היו הבעיות שלו שהוא נצרח לשנות את כל מרקע החיים, בייחוד, אם היה לו מרקע החיים, בעצם שהוא מושא לקינה אצל אחרים, אז מה פתאום לשנות את הכל מאלף ועטף? אז גם אם אני אתייחס רגע לחוויה ש... אתה בצדק מנסה לברר שהייתה אצלי, אני רוצה להדגיש שהדברים האלה רק דרבנו למחשבה ולא היו סוג של איזושהי טראומה שמצאה את פתרונה.
כן.
לאחר שמסתרפים תחת כספי השכינה. כן הייתה חוויה בולטת אולי במיוחד. בזמנו מדינת ישראל התמודדה, חיזבאללה עוד לא נקרא בשם הזה, הרוצחים דאז היו בעיקר אנשי פתחלנד, איך הם נקראו? כל מיני ארגונים מיניהם. פתחלנד הייתה מין ארץ שורצת אויבים.
בדרום לבנון.
נכון, שהיא הסתראה בסביבות הליטני.
ליטני דרומה.
אז מדינת ישראל יצאה למבצע שקוראו מבצע ליטני, שהתחיל בעצם בהפצצות של חיל האוויר, ואחר כך נדמה לי שגם היה הייתה איזושהי השלמה קרקעית. אז בכל מקום, כיוון שהשטח היה אמור להיות נטול איומים, אז כל טייסת רק רצתה לנצח במכרז, מי ילך להפציץ שם ויקצור קצת כמה כותרות בדרך לניצחון. וגם הטייסת שלנו, למרות שהיא הייתה דרומית, זכתה באיזשהו חלק, ויצאנו סגן מפקד טייסת, ואני, כל אחד במטוס סקיוק, והסקיוק משופר, זה מטוס אמריקאי, שהישראלים הפכו אותו באמת לקצת יותר טוב ממה שהאמריקאים התכוונו. היה לו בזמנו את המערכת הכי משוכללת של ניווט והפצצה, ומכל מקום נטסנו שם לדרום לבנון בשביל להפוך איזשהו כפר שעל פי המודיעין היה כפר ששורץ מחבלים, להפוך אותו לאיזשהו תל חרבות עם פצצות גדולות, בלי פצצות של אולי קרוב ל-400 קילו כל אחת, מתחת לכל כנף. ואחר כך, אחרי שהגענו לשם ובאמת עשינו איזה שהם יעפים להפצצה, בסך הכל התמונה היא די סרקסטית, אתה יושב
בתא
ממוזג, והוא חוצה את קו האופק בדרך מהצלילה, והוא מפיל כנף, הוא רואה שם את הבתים מתפרקים לרסיסים, יש איזשהו... כן, יש ההפרש הזה בין הדומיה שבתוך תא הטייס לבין מה שמתחולל מלמטה, יש בו כדי להורי מחשבות. אז מכל מקום, מה שקרה אחר כך זה שהמפקד, המוביל, אמר שהוא רוצה גם לצלוף עם התותח, ובשביל זה צריך לרדת מאוד נמוך, ולסמוך על כך שהמטוס מספיק מהיר, מנת שלא יוכלו לפגוע בו. בשלב הזה, לאחר שגמרנו את היעס האחרון, היינו בעצם בכיוון דרומה, כלפי הארץ, אז התרוממו שני שובלים לבנים מצד שמאל.
וזה לא נראה טוב.
זה לא נראה טוב, זה מיד מבזיק על SM7, זה טיל חוסי קטן.
מסוכן מאוד, מסוכן מאוד.
אבל הוא יכול בכל זאת לעשות, אם זה פוגע, זה עושה ממש כאב ראש חזק. ו... טוב, אנחנו התאמנו הרבה על הנושא הזה, משום שכל השנים האלה היו שנים של אימת הטילים. זה היה מתורגל באמצע הלילה, איך להתחמק מטילים. אבל זה היה הכל באימונים, ופה זה היה...
במציאות.
זה היה על חם, זה היה... זה לא היה על יבש. טוב, אנחנו במהירות גבוהה, אבל גובה נמוך. אפשרות התמרון היא קצת מועטת. מכל מקום הם התקרבו, ואני חושב בכל זאת איך לעשות איזשהו תרגיל כך שהם לא יפגעו, והמוביל היה קדימה, איזה 300 מטר, אז הוא לא היה מאוים, והוא לא ידע את, בעצם את הסצנות שהולכת מאחוריו, ואני יכול להגיד שיותר ממה שאני תמרנתי, הקדוש ברוך הוא תמרן את הטילים כך שהם פשוט חלפו מקדימה, ואז אתה מחכה לראות אם המראון מרחק, יפעל באופן כזה שהוא מזהה את העובדה שהוא מתרחק מהמטרה, ואז הוא גם מפעיל את הטיל למרות שלא הייתה פגיעה מוחשית, וגם זה כנראה לא עבד טוב, ואז שני הטילים בעצם עברו לפניי והתפוצצו אצלם בפעתי הכפר.
וזה, אתה פשוט, אתה רואה את הטילים שנזרקים אליך, מחטיאים אותך, פוגעים בחזרה בכפר ששיגר אותם,
כן, אני לא רואה שגרום מהכפר, שגרום מאיזושהי חורשה, איזה
קילומטר ליד. ואז איך אתה מפרש את הדבר הזה? זה יד השם? זה השגחה פרטית? איך אתה, מה אתה מרגיש כשאתה רואה את החזה הזה?
איך אתה מפרש את זה באותה נקודת זמן, לא היום?
כן, כן, אני זוכר את היב, אני אמרתי לעצמי, אוי, תימה, טוב שזה לא פגע. אני התחלתי לחשוב איך קצין העיר בא לאמא שלי ואומר לה, תראי, צריך להגיד לך משהו, זה לא היה נראה טוב, בגלל שאימא שלי היא אלמנה, והייתה שמעת שהבן שלה היה בחור טוב, אבל יש סופט לכל דבר. זה לא היה טוב. מה שטלטל אותי, זה העובדה שהמוות היה מאוד מאוד קרוב. וראיתי שזה מאוד מסעיר. זה מאוד מסעיר לאבד את החיים ברגע אחד. זה דבר שהוא... זה דבר ש... אם יש בו... כדי לזעזע את האדם... אז אנחנו מזה, אני חושב שכבר חזרתי אז על הדבר, אני אגיד את זה היום בלשונו של המהר"ל, ידיעת ההפכים אחת היא, אם היעדר החיים זה משהו כל כך מטלטל, אז גם חוויית החיים בעצמה צריכה להיות מקבילה למשהו שהוא עצום, הוא משמעותי מאוד. וזה בעצם היכה בי לומר, טוב, אז אותם חיים שכרגע הייתי יכול לאבד, עדיין נשארו אצלי. נו, מה אתה עושה איתם?
ואז אתה נוחת על הקרקע, אתה נוחת גם באופן המעשי וגם באופן וירטואלי, אתה נוחת בחזרה לקרקע מציאות, והשאלה היא מה אתה עושה הלאה עם התובנות האלה. פתאום אתה מגלה שהחיים יקרים מאוד, אז מה עושים בחיים האלה?
לא הרמתי טלפון לישיבה הראשונה שנקראתה בדרכי.
כן, זה לא קורה כל כך מהר.
כן, אבל ניסיתי מדי פעם להזכיר לעצמי שצריך לקחת את הדברים ברצינות.
מותר לשאול, האם ארגון ערכים יש לו יד בחזרה בתשובה שלך?
כן, זו שאלה שנשאלתי, אני מצטער לומר שנדמה לי שהוא עוד לא כל כך היה קיים.
זה לפני, אתה מדבר על סוף שנות ה-70.
אני מדבר על 70, נכון, על 78 אולי.
כן, זה היה קצת לפני, נכון.
אז אולי, נדמה לי הרב יוגב אמר לי שכבר כן היה אולי איזשהו סמינר, אבל ייתכן שעוד לא היה בעל הד פרסומי.
ומה?
אם היה ערכים, אז היום הייתי במקום אחר.
למה? בעצם אתה הלכת בסופו של דבר לסמינר?
אני אגיד לך, אני עשיתי את הדרך לבד, הייתי צריך להיות קצת עברה מבינו, הלכתי לבני ברק, לאיזה משרד.
באמת?
ואמרתי, תראו, אני חייל בצבא, ואני רוצה מישהו ללמוד איתי יחד איתו גמרא. אז שיתחו לי מישהו, ובאמת למדנו, וזה היה מאוד מאוד, כן, זה היה מאוד מאוד מרשים, אבל הגמרא הייתה צריכה להרשים אותי עד כדי כך, שמכאן ואילך תהיה סלולה דרך לישיבה. זה לא היה קורה אם לא שהיו שלוחים נאמנים בדרך, ואחד מהם יזכר לו טוב, אולי צריך להעמיד פה איזשהו גלעד, אחד הטייסים המכוננים ביותר של חיל אוויר, הרב אמיר יהל, זכר צדיק לברכה, שהיה אז מפקד טייסת מדריכי טיסה, ואצלו הייתי חניך, דהיינו, מדריך טיסה, ובעצם גילינו באופן אקראי ששנינו לומדים אצל אותו רב תורה. והוא באיזשהו שלב אמר שבשבילו זה הספיק, הוא עוזב את הצבא והולך לישיבה. הוא אמר לי, נו, מה איתך? אז נו, אז אם המפקד אומר, אני יכול לסרב. אז באתי גם כן אחריו, ונשארתי עד היום.
וואו. עכשיו אני רוצה, אני יודע שעברו עליך כל מיני התפתחויות נוספות, אירועים נוספים, אבל בכל זאת מגבלות הזמן שלנו, אז אני רוצה לרוץ איתך קדימה הרבה הרבה שנים, אתה כבר חי באורח חיים חרדי, אתה כבר יושב ולומד בכולל הרבה שנים, ובעצם סכנת המוות שאותה פגשת אז מעל שמי דרום לבנון חוזרת ומגיעה אליך ממש כמעט עד לבית.
נכון, נכון. הפעם זה היה יותר קרוב. הפיגוע פה שהיה בית הכנסת לפני שנתיים וחצי, הייתי שליח ציבור, הייתי אבל על אמי. ובעצם כשנכנסו שני המרצחים עם גרזן ואקדחים, אז על פי דרך הטבע, הראש הראשון שנקרא בדרכם זה הראש שלי שעומד ממש מקדימה במרכז.
אתה היית שליח ציבור בתפילה, בתפילת שחרית, כאשר המחבלים נכנסו לבית הכנסת.
בדיוק כך, כן. קודם לכן עוד הלכתי לטול ידיים, ושם פגשתי פנים לפנים במרחק נגיעה את המחבל, עוד לא ידעתי שהוא מחבל, אבל הוא נראה לא משלנו ממש. וכשחזרתי, חזרה לעמדת השליח ציבור, אז בעצם שמעתי את העיריות הראשונות שרצחו חבר שניצב היה ליד הדלת. טוב, את כל אותו אלה אני מכיר קצת מהצבא, איך זה נשמע. ואז בעצם חשבתי איך אני מזיק פה אנשים עם נשק, וזה הטלפון אני חושב הראשון למשטרה, אחרי פחות מדקה היה כמדומני הטלפון של השכן שבדלתו דפקתי. אבל זה באמת זה היה מאוד מאוד כאוב לראות איך בעצם מגיעים אלינו לתוככי הבית פנימה, לוקחים יהודים שניצבים עם הגב אל אותם רוצחים משפלים, ושקועים בעצם בתפילה, ובמצב הזה הורגים אותם בצורה אכזרית. התפילה אמורה להיות כקורבן, אבל פה היא הפכה להיות קורבן כפשוטו.
וכשאתה נחשף למראות האלה ושומע את הקולות, וזה כל כך קרוב אליך, זה מחזיר אותך חזרה לתא הטייס 30 וכמה שנים קודם לכן?
לא, אני חושב ש... לא, התובנות הן בעצם, הן שונות, הן כבר קצת יותר יהודיות.
כי אתה עשית כברת דרך בינתיים.
זה נכון, כן. מצד החוויה האמפירית, אולי יש באמת קווי דמיון בסיכון הממשי להיות מת, אבל זה מיד זורק אותך להסתכלות של השגחה עצומה על כל הפרטים שלא יאומנו באירוע הזה, אם הוא כולל איזה 25 אנשים שיהיו בבית כנסת באותו מוקדם, מניין מוקדם, אז זה אומר 25 סיפורי השגחה, ואתה מבין שגם אתה שאתה יכול לזהות את פתח המילוט האחורי ולרוץ משם בשביל להזיק עזרה, ואחרים אומרים לך שהם ננטעו במקום באימה, או שאדם שמתפלל 12 שנים לפני הפתח אמר שהוא לא זכר איכן הפתח הזה, אז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא לוקח אותך בציציות ראשך, אומר אתה נמלט מגיע המוות הזה בשביל להמשיך הלאה את החיים. אני חשבתי לעצמי להגדיר, אולי נכון שאני אומר גם לך, אם בפגישה הראשונה שלי שתארתי לך בשמי לבנון עם המוות, חשבתי שצריך, אם יש אדם ויש דרך, אז צריך, זה יהיה המקום להחליף את הדרך. ובפגישה השנייה העכשווית הזאת עם המוות, חשבתי שעל הדרך אני כבר תוסע מזה זמן על הדרך הנכונה. אולי הגיע הזמן להחליף את האדם. להחליף את האדם זה להסתכל אולי בעיניים אחרות על זה שהחיים הם באמת הם רציניים. הקדוש ברוך הוא נתן אותם ומתכוון שהם יהיו מתוחלטים באופן כזה שלא יעבור לנו יום שהוא סתמי. לא יבוא רגע בלי משמעות, הוא התכוון באמת לתת לנו את המתנה הזאת מתוך כוונה שננצל את האטום. נו, אלה היו התובנות דאז, אני מקווה שלא נקלשו יותר מדי עם הזמן.
הרב רון אילן, ריגשת אותנו גם בסיפור שלך, ובעיקר גם באופן הרוחני שבו אתה ניגש לסיפור הזה, בתובנות, באמת בהסתכלות היהודית על הדברים, על המשמעות החיים, בשביל מה שהם שומר אותנו, למה הוא, איך הוא מלווה אותנו בכל צעד ושל, ומה אנחנו אמורים לעשות עם החיים. באמת מאוד, מאוד מחזק, מאוד מעורר השראה, וישר כוח שהיית איתנו ושיתפת אותנו בסיפור שלך.
תודה, תודה רבה, ותמשיכו באמת לעשות חיל בארגון הנפלא הזה שנקרא ערכים, שאנחנו היום במקומות שבהם אנחנו מלמדים, אנחנו זוכים לקלוט את אותם בוגרי או בוגרות סמינרים שפשוט הראו להם את האור בתוך עולם חשוך. על כך אנחנו אומרים תודה בשם כל כלל ישראל. תמשיכו במעשים הברוכים שלכם.
תודה רבה לך, יש רכוח הרב רון אילן, לשעבר טייס חיל האוויר, והיום רב, מרצה, נותן שיעורים. עשה חיל והמשך במעשיך הטובים. תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה, טוב. תודה רבה לכם.
טוב, אני רוצה לחזור אליך, הרב שייבקס, באמת...
שיחה מאוד מרתקת.
כן,
סיפור. ובכל יום נחשפים לסיפורים כן,
באמת,
כאלו.
באמת אדם עם סיפור חיים מאוד מאוד מיוחד. ואני רוצה לחזור חזרה אליך לתמונה הרחבה של כל זה. דיברנו פה, גם הבאת מקודם את המכתב המרגש של אותה נערה, וגם שמענו עכשיו את הרב רון אילן. מה מתנהל פה מאחורי הקלעים? כל המאבק הזה, כל המלחמה הזאת של בני ישמעאל על ארץ ישראל, בוא תעזור לנו קצת להזיז הצידה את הווילון ולהציץ אל מאחורי הקלעים. מה בעצם הסיפור כאן?
תראה, אני עשרות שנים שאני עוקב אחרי הסכסוך, ואני מגלה דבר מאוד מעניין, שכל מה שאנחנו מנסים לעשות בעקבות הסכסוך הזה, התוצאה בסוף נהיית הרבה יותר גרועה. תשים לב שהייתה פה ממשלת שמאל, שרצתה להחזיר את הכל כדי לפתור את הסכסוך, ופעם אחת ולתמיד לסיים עם זה. אהוד ברק רצה להחזיר אפילו את ירושלים. בדקה ה-90 זה קשה, אבל זה היה רצונו. אבל למעשה זה לא עזר. ממשלת ימין ניסתה בכוח, חומת מגן אם אתה זוכר, וזה גם לא עזר. שרון ביצע את ההתנתקות, ממשלת מרכז, זה גם לא עזר. כל מה שאנחנו מנסים לעשות עולה בתור, והמצב נהיה הרבה יותר גרוע מבחינה ביטחונית. אני זוכר שלפני 30 שנה, 35 שנים, כשהייתי ילד, השיח הציבורי בישראל היה, האם ראש ממשלת ישראל ילחץ את ידו של רב המרצחים יאסר ערפאת. היום לצערי השיח הוא בדיוק להפך. האם אבו מאזן יסכים ללחוץ את ידו של ראש ממשלת ישראל? זאת אומרת, אם אנחנו נתבונן, אנחנו נגלה שהמצב נהיה הרבה יותר גרוע. כל מה שניסינו לעשות עשרות שנים, המצב נהיה עוד הרבה יותר קיצוני. תשים לב, היו פה בהתחלה פיגועים, אוטובוסים התפוצצו, בנינו גדר הפרדה, חשבנו שבזה פתרנו את כל הבעיה, קיבלנו טילים מלמעלה. נכון? פיתחנו כיפת ברזל, עכשיו מנהרות מלמטה. מה שאתה עושה נהיה הרבה יותר גרוע. אני חושב שמוכח להיות שמאחורי הסכסוך הזה, שכל כך הרבה יהודים מתו במשך עשרות שנים מאז הקמתה של המדינה, אני חושב שלסכסוך הזה יש לו שורש רוחני. זה לא סתם משהו שנראה בינינו לבינם, מלחמה על שטחים, על קרקעות, ממש לא. מוכח להיות שיש לזה שורש הרבה יותר רוחני. אם אנחנו נדע אולי את השורש הרוחני, יכול להיות שאז ורק אז נצליח אי פעם לנסות לפתור את הסכסוך הזה.
ויש באמת התייחסות בספרים הקדושים לתהליכים שאנחנו רואים היום, זאת אומרת, הדברים האלה נחזו מראש, כבר חזל נתנו לנו פה את ההדרכה להבין מי נגד מי בסיפור?
קודם כל, יש את הפרקי דרבי אליעזר הידוע, שהוא כותב דבר מדהים. הפרקי דרבי אליעזר כותב שיש שני עמים בעולם בלבד, ששמו של הקדוש ברוך הוא נמצא בשם שלהם, ישראל וישמעאל. ואומר הפרקי דרבי אליעזר שהסיבה שלהם קוראים ישמעאל, מכיוון שהתפקיד שלהם יהיה בתקופה שלנו, בדור שלנו, זה לקחת את עם ישראל ולייסר אותו ולייסר ולייסר, עד שניצא כזה אוי, ואז אלוקים מבטיח לנו, ישמע אל ויענם. זאת אומרת, התפקיד שלהם בדור הזה, זה לייסר אותנו, כלומר לעורר אותנו, כדי שנחזור בחזרה להבינו שבשמיים. הסכסוך האמיתי, אומר הפרקי דרבי אליעזר, זה לא בינינו לבינם. זה דבר ראשון, זה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. התפקיד שלהם זה לעורר אותנו, כדי לקרב אותנו יותר לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו נהיה קרובים אליו, רק בצורה כזאת, הסכסוך הזה יכול לגמר, כי אחרת, דרך הטבע, אתה רואה בחוש. כל מה שאתה מנסה לעשות, אנחנו חוטפים זבנקים הרבה יותר חזקים. לא הולך כלום. לא ממשלת ימין, ולא שמאל, ולא מרכז, ולא התנתקות, ולא כיפת ברזל, שום דבר. אין עד היום, עשרות שנים, אחד במדינה שלנו, הכל כך מתוחכמת, שהצליח להביא פתרון אחת ולתמיד לסכסוך הזה. וזה לא הולך. השורש הוא ודאי שורש רוחני.
האמת היא שגם המומחים וגם הפרשנים, כולם הולכים סחור סחור ומסכימים על כך שלמעשה זה פתרון שהוא נראה כבלתי פתיר. הפערים בין הצדדים והדרישות ההדדיות והתנאים שכל צד מציב הם כל כך מסובכים ומורכבים, שהסכסוך הערבי-ישראלי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מוגדר כסכסוך המסובך ביותר בעולם, שאף אחד לא יודע איך לחלץ ממנו, איך לפתור אותו.
אבל הייתי רוצה יותר מזה, היו לנו המון תחנות בעשרות שנים האחרונות, שכמעט הגענו לפתרון.
ותמיד זה קרס.
וכבר הסכמנו לתת, ובדקה ה-90 זה קרס, למה אף אחד לא יודע?
אז בעצם חזל אומרים שהסכסוך הזה הוא בלתי פתיר, כל עוד לא עולים על המסלול הרוחני.
בהשקפת היהדות, ודאי שזוהי התשובה.
עכשיו, מה נותן לישמעאל את הכוח להיאחז בארץ? למה דווקא ישמעאל? למה לא עשיו או איזה עם אחר?
הזוהר כותב שאברהם אבינו, הראשון שחשף את בורא עולם, המאמין הראשון בהיסטוריה, אלוקים בא אליו ואומר לו, אברהם, אתה רוצה לגור בארץ ישראל? אתה רוצה שבניך ירשו את הארץ? קיבלת, אבל בתנאי אחד. אם אתם תשמרו את הברית, על איזה ברית מדובר? ברית מילה. יש לי אתכם טבע על ארץ ישראל, והטבע זה ברית מילה. אם אתם עושים ברית מילה, אתם מקבלים את ארץ ישראל, כפי שאומרת התורה, והקימותי את בריתי, בני ובנך וכו' וכו'. בזכות הברית מילה, אנחנו זוכים לקבל את ארץ ישראל, כך אומר אלוקים לאברהם אבינו. ואתה יכול לראות דבר מדהים, שבאמת במשך 2,000 שנות גלות, אתה יכול לראות דבר שאי אפשר להבין את זה. אנשים שהיו מנותקים מיהדות, אנשים שלא שמרו כלום, דווקא על ברית מילה, הם מעולם לא התפשרו. תשים לב, יהודים שבאו מתוניס, ממרוקו, מגרמניה, מצרפת, מרוסיה, מפולין, מתימן, במקלטים ובמרתפים, בדרכים לא דרכים, במסירות נפש ממש, עם ישראל לאורך ההיסטוריה, תמיד שמר על המצווה הזאת, ובזכות כך, אומר הזוהר, הרי שאתם זוכים לקבל את ארץ ישראל. ארץ ישראל, אומר הזוהר, היא קשורה למצווה אחת, היא קשורה לברית מילה, בגלל אותה מצווה, אמנם היא מצווה בודדה, אבל היא כל כך, אסור לומר אותה, אבל היא כל כך לא מובנת, ובדיוק את המצווה הזאת, שהיא כל כך קשה, לא מובנת, היא קשה מתקבת. מאוד, תורש אנשים הכי רחוקים, עושים לא את המצווה עליה. הזאת, ועוד בשמחה, ובזכות זה אומר הזוהר, יש לנו אחיזה בארץ ישראל.
ואיפה פה ישמעאל נכנסים לתמונה?
יש בעיה, כי לא רק אנחנו עושים ברית מילה. גם בני ישמעאל גם עושים ברית מילה. מה, רק יצחק עשה ברית מילה? הרי גם ישמעאל עשה ברית מילה. אומר הזוהר, בא ישמעאל אלוקים ואומר לו, גם אני עושה ברית מילה, גם לי מגיע חלק בארץ ישראל, מה הפריבילגיה? אומר לו אלוקים לישמעאל, עם כל הכבוד לך, אתה פספסת בשני דברים. א', אני אמרתי למול דווקא, ביום השמיני, ואתם עלים באיזה גיל? באיזה גיל אתם עלים? בגיל 13, זה לא מדויק, הם עלים על בסיס אולם פנוי, כן? הישמעאלי הראשון, אמרת עצמו מגיל 13, זה פספוס ראשון, ב', אני אמרתי שאחרי החיתוך צריכים לעשות פריאה, לפתוח את האור. אתם עלים, אבל עם כל הכבוד לכם אתם לא פורעים, ומכיוון שכך לא מגיע לכם חלק בארץ ישראל. בכה ישמעאל ואמר, ריבונו של עולם, אבל גם אנחנו עושים, אחרי הכל אנחנו חותכים, תן משהו. וזה מה שהזוהר בא ואומר. הזוהר בא ואומר, שלעם ישמעאל תהיה לו אחיזה בארץ ישראל, אבל כל עוד שהארץ תהיה שממה וריקנית. אז יהיה להם אחיזה בארץ ישראל. אבל אחר כך עם ישראל יחזרו, שכשעם ישראל יחזרו, הארץ תפרח ותסגשג, אבל גם כשבני ישראל יחזרו, הם עדיין יעקבו את עם ישראל מלשוב לארצם. כך כתב הזוהר מלפני 2,000 שנה, וזה דבר
בעצם,
מדהים.
בעצם הדרמה שאנחנו רואים לנגד עינינו היום, היא ביטוי של תהליכים רוחניים שמבני 2,000 שנים כבר.
תהליכים רוחניים שנכתבו מראש, ואנחנו רואים שהדברים מתגשמים אחד לאחד בלי שום פספוס. אנחנו למעשה פה שולטים, אבל הם לא מאפשרים לנו לשבת פה בשקט, בביטחון ובשלווה. והסיבה זה מה שראינו מקודם. יש לזה שורש רוחני. אנחנו שולטים, אבל הם מעכבים בעדינו כל הזמן.
אז הדרך לנצח את הברית מילה של ישמעאל, זה על ידי שאנחנו נכניס תוכן לתוך הברית מילה היהודי?
תוכן רוחני. אנחנו צריכים להכניס תוכן רוחני. האור החיים הקדוש כותב דבר מאוד מעניין. כתוב, וישבתם לבטח בארצכם. אומר האור החיים, זה שאנחנו חזרנו לארץ ישראל, זה בסדר גמור, אבל עדיין זה לא המטרה הסופית. לשבת בארץ בלי ביטחון, זה לא המטרה הסופית. אנחנו צריכים לשבת בארץ עם ביטחון מלא, והאור החיים כותב משפט מאוד נוקב, ביטחון מלא, הכוונה שכל הגויים, כל אומות העולם יכירו וידעו ויצירו קבל עם ועולם פה אחד, שהארץ הזאת שייכת לעם היהודי. וכל עוד שאנחנו יושבים בארץ, אבל האויבים סביבנו, מנסים לחלותינו, להשמידנו, ולא מאפשרים לנו רגע אחד של מנוחה, אז הישיבה הזאת בארץ, זה, אנחנו קוראים לזה אולי העוקץ שבתוך הדבש. זה בסדר, זה גאולה, זה נכון, אבל אנחנו צריכים להגיע למקום עוד הרבה יותר גבוה.
עכשיו, אם כבר אנחנו עוסקים בדברים האלה, ודיברנו פה על המאבק סביב ארץ ישראל, אולי צריך קצת גם כן להבין באמת מה ייחודה של ארץ ישראל, מה הופך אותה לכל כך מיוחדת ביחס למקומות אחרים בעולם. הרי, כמו שאתה אומר, אנחנו פה בסכסוך, אנחנו במאבקים, אנחנו במרכז כל הקדחת העולמית והתסיסה הבלתי פוסקת, וכי חסרים בעולם מקומות שקטים ורגועים יותר. מה יש אם היינו נמצאים בניו זילנד או בקנדה, באיזה פינה רחוקה ושקטה, לנו לא את הערבים ולא את ישמעאל ולא את כל אומות העולם שמתערבות כאן. אז למה לשים אותם במקום, למה לשים אותנו במקום הכי מסובך בעולם?
קודם כל, זאת הארץ שלנו, הארץ המובטחת, ארץ ישראל, ארץ שיש בה קדושה, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ שמשכנו של הקדוש ברוך הוא שוכן, השכינה שוכנת בארץ, בית המקדש בארץ ישראל ולא באוגנדה, והארץ הזאת היא הארץ המובטחת לעם היהודי. ובאמת, זה דבר פלאי, שכל העולם, כל העולם נוטש עיניים לכיוון ארץ ישראל, חבל כל כך קטנה,
רוב האנשים, את יודעת, דרך אגב, אני אציין פה שבסקרים שנערכו, רוב האנשים ששואלים אותם מה השטח של מדינת ישראל, הם נוקבים במספרים של מיליוני קילומטרים, מאות אלפי קילומטרים, סדר גודל של ארצות הברית, סין, קנדה, דברים כאלה. כשאומרים להם שהשטח האמיתי, מדינת ישראל בתוך גבולות הקו הירוק, זה בערך 20,000, 21,000 קילומטר, הם לא מאמינים לשמע אוזניהם, זה פשוט לא נתפס שכל הקרב הגדול הזה, כל המאבק, נטוש על רסיסי אדמה קטנטנים שכאלה, זה מדינת ניו יורק היא גדולה יותר מהכל השטח.
הייתי בדרום אפריקה לפני שבועיים, ואמרו לי שם שהג'ונגל בדרום אפריקה יותר גדול מכל שטחה של ארץ ישראל. עיר אחת באוקראינה, כן, יותר גדולה מכל ארץ ישראל. אנחנו ארץ כל כך קטנה.
ואף אחד לא מתווכח, לא נלחם, ואין שום קרבות על שום ג'ונגל באפריקה.
וכל העולם עלינו. זה אומר משהו, זה אומר שלמעשה השורש הרוחני של העולם כולו, הכל מתחיל פה, מארץ ישראל ומירושלים. פה זה מתחיל ופה זה גם נגמר. וזה דבר מדהים, קיבוץ גלויות, אחרי 2000 שנות גלות, חזרנו בחזרה מכל קצוות תבל, מתימן, ממרוקו, מגרמניה, מצרפת, מרוסיה, מפולין. אם היו מספרים לפני 200 שנים, לפני 200 שנה היו מספרים לסבא של אבא שלי, שבעוד כך וכך שנים כולנו נחזור לארץ ישראל, מי היה מאמין? אבל הנביא ישעיהו ניבא ואמר, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו, באו לך, חי אני, נאום השם, אומר, נשבע הנביא בשמו של הקדוש ברוך הוא, כי כולם כעדי תלבשי וככלה תתפארי, אומר הנביא, שאי סביב עינייך וראי, הנביא הוא לא פונה אליי, הוא לא פונה אליך, הוא פונה אל הארץ, הוא פונה אל ארץ ישראל ואומר לה, תפתחי את העיניים, תתבונני, תסתכלי סביבך, תראי מה שקרה פה. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו, באו לך מכל קצוות תבל, הבנים יחזרו אלייך בחזרה הביתה. והארץ בעצמה היא מתפלה והיא שואלת בעצם מאיפה כולם הגיעו אחרי 2000 שנה שהם היו בלי אמא שלהם, בלי ארץ ישראל, איך הם חזרו בחזרה? איך קורה דבר כזה? לא היה בהיסטוריה דבר, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, שעם שגלה מארצו 2000 שנה, בסופו של דבר חזר בחזרה למולדת שלו. עם שגולה מארצו 10 ימים בלבד, הוא שוכח, הוא נמחה כליל. ואנחנו אחרי 2000 שנות גלות עם ניתוק מוחלט של כל בני הגולה, לא היה ביניהם שום משהו שמאחד ביניהם, לא משהו שמחבר, לא אינטרנט ולא פלאפון ולא פקסים. ועם כל זה, באנו וחזרנו בחזרה וזכינו לנשק את רגבי עבר ארץ ישראל.
כשאדם מסתכל על הדברים האלה, את כל התהליכים שתיארת, על באמת על הקשר המיוחד לארץ ישראל, החזרה לארץ, קיבוץ גלויות וכו', איך אפשר להישאר אדישים לעובדה שקורה כאן משהו שהוא לא טבעי? זאת אומרת, אני לא מתפלא, יש כאן מתפלאים, איך יכול להיות ראש ממשלה חילוני? אני אומר, איך אדם כמו ראש ממשלה יכול להישאר חילוני, כאשר הוא בלי כל ספק מנקודת התצפית שלו, עד לדברים שהם לא מוסברים באופן טבעי?
לכל אחד מאיתנו עדיין יש בחירה, ואין ספק שככל שיש את הטוב, מנגד יש גם את הרע. ומצד אחד, אנחנו צריכים לפקוח עיניים ולראות איזה גל אדיר של חזרה בתשובה יש בארץ, ואיזה מהפכה מבחינה רוחנית. ואנשים מתקרבים עוד ועוד, יותר ויותר. נכון שמצד שני, אנחנו חיים בשלטון שאינו שומר את תורה מצוות, ובתי משפט שדוגלים בפתיחת כל מיני מרכולים וחנויות בשבת קודש. עדיין המלחמה היא קשה, אבל אנחנו כבר עשינו חלק מהתהליך. חזרנו לארץ ישראל, ואנחנו צריכים להגיע לתהליך בשלמותו. התהליך השלם יהיה מתי שכולנו נתקרב יותר ויותר לקדוש ברוך הוא.
אז בעצם מה שאתה אומר, שהפתרון האמיתי לסכסוך הישראלי-פלסטיני לא יבוא לא מתוך כיפת ברזל, ולא מתוך מנהרות מתחת לפני השטח, וגם לא מוושינגטון, ולא ממוסקווה, ולא משום התערבות בינלאומית. הפתרון נמצא בהתחזקות הרוחנית, אם תרצו, בסמינרים של ערכים.
בעזרת השם, יש לנו סמינרים גם למשפחות, גם לרווקים, גם לרווקות. אגב, יש לנו סמינרים גם לחרדים, מחלקה חדשה שפתחנו, ואפשר להאזין ולשמוע ולהחכים. זו חוויה מדהימה. אני עוד לא ראיתי יהודי שהגיע לסמינר ויצא מאוכזב. כל אחד שמגיע רוצה לשאול, שואל מתי יש עוד סמינר, אבל כל חודשיים בממוצע כל אחד יכול למצוא את עצמו בסמינר שמתאים לו, או רווקים, או רווקות, או משפחות, ורישום כמובן.
טוב, אין ספק שעוד יש הרבה מה להעריך בדברים האלה, אבל דבר אחד ברור, שהדברים הם יותר עמוקים ממה שנראה על פני השטח. יש כאן, דברים לא קורים פה סתם. ארץ ישראל היא ארץ אשר הנה השם אלוקיך הבא מראשית שנה עד אחרית שנה. כאן ההשגחה הפרטית היא מורגשת והיא מוחשית בצורה עוד יותר עוצמתית מאשר בכל מקום אחר בעולם. יש מקומות שבהם אנשים יכולים לעשות ככל העולה על רוחם, ואין לזה תוצאה מיידית. אבל כאן בארץ ישראל יש רגישות מיוחדת למצב הרוחני. אנחנו יודעים את זה עוד לפני כניסת עם ישראל לארצות, בימי אבות, כאשר מהפכת סדום והמורה פקדה דווקא את הערים האלה, מכיוון שהם לא רק היו רשעים, הם עשו את זה בארץ ישראל, וזאת ארץ עם רגישות מיוחדת, וגם עם ישראל מתחבר לארץ מתוך המצב הרוחני שלו, וככל שמצבו הרוחני ילך וישתפר, אז גם הקשר לארץ, היציבות, האחיזה שלנו בארץ, תשתפר ותתחזק, והדברים יבואו על מתכונתם. יש עוד דבר אחד שרצית להעיר?
רב שמשון רפאל הירש כותב דבר מדהים. הוא כותב שכל עם אחר נעשה לעם על ידי ארצו, ואחר כך הוא יוצר לו חוקים לצורך ארצו. ואילו אתם נהייתם לעם על ידי התורה, וקיבלתם ארץ לצורך התורה.
טוב, יישר כוח על הדברים. תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות יקרים. אנחנו נהיה אתכם בשבוע הבא בתוכנית רגילה, ובינתיים לילה טוב, ונשתמע.